אתה יכול לבוא לפה, ככה יהיה לך גם תנ"ך. גם את גדעון אתה יודע בעל פה. באמת שזה נכון. אני תמיד הייתי לומד פה בגלל שיש פה תמיד תנ"כים בכל מיני מקומות. טוב, אז בשיעור הקודם אנחנו בעצם סיימנו את החצי הראשון של הספר, החצי הקצר, שבכל סיפור יש לנו כך וכך פסוקים, אבל לא יותר מדי, בדרך כלל פרק וסיפור, אפילו פחות. והסיפורים הפשוטים, כן? ישראל עושים הרע בעיני השם, חוטאים, ואז השם מעניש אותם, וכשהם זועקים, אז השם שולח משיח. הכל טוב ויפה. זה קרה אצל עתניאל, זה קרה אחרי זה אצל אהוד, כשראינו ששם קצת יותר מובהק העונש, כלומר, הוא יותר מפורט, יש יותר פרטים עליו, וגם הישועה יותר מפורטת. ואצל דבורה כבר העונש אפילו יותר מפורט, והוא לחץ את בני ישראל בחוזקה 20 שנה. כמובן שגם מספר השנים עולה כל הזמן, והישועה צריך כבר לעשות אותה יותר בצורה בולטת, שיהיה ברור שהשם הוא זה שעשה אותה. אצל אהוד לא, ראינו את ההבדלים בין הדברים. אבל הכל טוב יפה. ועכשיו אנחנו מגיעים לגדעון, ואנחנו פתאום נתקלים בהרחבה אפילו יותר גדולה של העונש. בואו נראה. ויעשו בני ישראל הרע בעיני השם, ויתנם השם ביד מדיין 7 שנים. כבר עכשיו אנחנו צריכים לשים לב למשהו חדש. ויעשו בני ישראל הרע בעיני השם, זה קצת מוזר. למה?
כי זה היה יוסף.
כן, ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע. כלומר, אחרי הפעם הראשונה שכתוב בה ויעשו אצל עתניאל, היה כתוב פעמיים ויוסיפו לעשות הרע. פתאום פה, ויעשו בני ישראל הרע. כאילו התחלנו מחדש. אז רש"י כבר אומר שבגלל השירה נמחלו כל עוונותיהם, ואז באמת התחילו מחדש. אבל השירה הזאת שיש בה איזה משהו, היא לא סתם גרמה לזה שימחלו עוונותיהם. כלומר, מה מיוחד בשירה שתגרום לזה? למה דווקא השירה תגרום לזה שימחלו עוונותיהם?
זה הודעה שהשם עשה את הניסים את הכל.
בדיוק זה. כלומר, זה בדיוק מה שאנחנו מחפשים בשביל שזה יהיה הפתרון האולטימטיבי. כלומר, מה יגרום לזה שבאמת ימחלו עוונותיהם? זה שהם יטפלו בבעיה של כל הספר. האם הם יראו שהשם הוא זה שהושיע אותם, ובכך בעצם יראו שהשם הוא האל האמיתי. והיחיד. אז השירה הזאת בעצם כל מה שהיא מייצגת זה שהשם הוא זה שמושיע. כן, אז זה דבר אחד. אז ויעשו בני ישראל הרע בעיני השם, ויתנם השם ביד מדיין 7 שנים. גם המספרים עכשיו חוזרים להתחלה. אנחנו מתחילים עכשיו מ7 ולאט לאט נעלה שוב, כמו שמקודם התחלנו מ8 ועלינו לאט לאט. ותעוז יד מדיין על ישראל. מפני מדיין עשו להם בני ישראל את המנהרות אשר בהרים, ואת המערות ואת המצדות. והיה עם זרע ישראל, ועלה מדיין ועמלק ובני קדם ועלו עליו. ויחנו עליהם וישחיתו את יבול הארץ עד בואכה עזה. ולא ישאירו מחיה בישראל, ושור וחמור. כי הם ומקניהם יעלו ועוליהם, ובאו כדי הרבה לרוב, ולהם ולגמליהם אין מספר. ויבואו בארץ ישחתה. וידל ישראל מאוד מפני מדיין, ויזעקו בני ישראל אל השם. כן, אז עד לפה בעצם תיאור די מפורט של העונש, של מדיין שבאים ועולים. כלומר, יש פה 6 פסוקים די ארוכים, שמפרטים ממש בצורה רחבה את המצב. וכבר שוב אנחנו יכולים לראות את ההתקדמות של התגברות העונש, שמעידה גם מן הסתם על התגברות החטא. כן, יכול להיות שזה אותו חטא, אבל בזה שממשיכים אותו, זה כבר בעייתי. אבל יש פה עוד כמה דברים ששים לב אליהם. כן, יש עוד כמה עניינים שאנחנו שים לב אליהם עכשיו, אולי הם גם ימשיכו בהמשך. דבר שיש פה שוב איזשהו רמז להתחלה. כלומר, כמו שהתחלנו בויעשו בני ישראל לתרע בעיני השם אצל עתניאל, ואז ויוסיפו ויוסיפו, ועכשיו חזרנו לויעשו. ככה גם יש עוד ביטוי שמופיע אצל עתניאל ומופיע אצלנו שוב. וזה ותעוז יד מדיין על ישראל. כן, ותעוז יד, כמו שיד מסוימת עזה, זה מופיע פעמיים בכל הספר, פה ואצל עתניאל. רק שכאן אנחנו שוב רואים את ההידרדרות של המצב. אצל עתניאל, ותעוז יד מי?
ישראל על קושן רשתיים.
כן, ותעוז ידו על קושן רשתיים, כלומר ידו של עתניאל. כאן לעומת זאת, ותעוז יד מדיין על ישראל. עכשיו, כדי להדגיש אפילו את זה שהמילה ותעוז פה היא חשובה, אז אפילו איפה הם מגיעים? עד בואכה עזה. כלומר, אפילו משחקים על המשחק הזה, על השורש הזה, ובכך אולי הם רומזים עוד לותעוז הזה. כלומר, יד מדיין עזה עד בואכה עזה. אז יכול להיות שזה. כי מצד הריאליה, זה די מוזר שהם מגיעים עד בואכה עזה. עד בואכה עזה זה אומר שהם עברו בתוך יהודה עמוק. ואם הם מגיעים מעמק ישראל, אז זה ממש ממש בולט, ואפילו לא סביר, הייתי אומר. אז יש כל מיני כאלה שאומרים שזה לא עזה, וצריך לקרוא פה משהו אחר, או שזה עזה וזה עזה אחרת, כל מיני וריאציות. אבל זה במובן הריאלי. במובן הספרותי, יש פה איזשהו משחק מילים סביב הוותה עושיית מדיין, ששוב מדגיש את החוזק של השיעבוד. דבר נוסף, זה כמובן מדגישים פה את האופי של השיעבוד. זה לא שיעבוד רגיל, של אויב רגיל, אלא אויב מסוג אחר. מדיין, עמלק ובני קדם, הם כמובן לא עמים מיושבים, הם נודדים. והם חיים במדבריות. וכשהם נכנסים למקומות יישוב, זה כדי לבזוז ולחזור. נכנסים, בוזזים והולכים. ואז הם באים עם כל המחנה וכל המשפוחה וכל השבט ומתיישבים פה לכמה זמן, רואים את הצון, לוקחים את כל האוכל והולכים. דבר אחד שיכול להיות מעניין זה הנמשל, המשל שהם נמשלים אליו בפסוק ה', כי כתוב כאן, והם, כי הם ומקניהם יעלו ועוליהם ובאו חדי הרבה לרוב. כלומר הם הרבה כמו הרבה. כלומר, הריבוי שלהם מתואר כמו הרבה. עכשיו, כמובן, זה מה יכול לעלות במוחנו? איזה רמז למה?
מכת הרבה, יואל.
מכת הרבה. יואל זה עוד לא יכול לעלות לנו. למרות שיש כאלה שיגידו ששופטים נכתב אחריו. אבל... להיספק למכות מצרים. כלומר, יש פה איזה עונש שבאים אנשים ואוכלים את כל יבול הארץ, והם כמו הרבה. כן, זה בדיוק כמו מכת הרבה, שאומנם שם זה היה ממש הרבה שאוכל את כל יבול הארץ, אבל כאן זה אנשים שהם כמו הרבה, לפחות לרוב, כלומר למבחינת הריבוי, והם גם כן באים ופשוט אוכלים את כל יבול הארץ והולכים, כמו הרבה. אז אני מזכיר ומציין את זה בגלל שעוד מעט אנחנו נראה שיציאת מצרים מופיעה פה הרבה. הרבה. אז צריך לראות מה המטרה של הדבר הזה. בכל אופן כתוב, וידל ישראל מאוד מפני מדיין, ויזעקו בני ישראל אל השם. עכשיו בשלב הזה אנחנו כבר רגילים כמו מנטרה שעכשיו השם שולח משיע. כן? ומיד הפסוק הבא חוזר, כן? ויזעקו בני ישראל אל השם, והיא כי זעקו בני ישראל אל השם על אודות מדיין, וישלח השם איש נביא אל בני ישראל. עכשיו כאן אנחנו עדיין יכולים לחשוב שיבוא משיע. בגלל שבסיפור הקודם, אם אתם זוכרים, מיד אחרי שכתוב שהם זעקו בני ישראל אל השם, כתוב ויזעקו בני ישראל אל השם כי 900 רכב ברזל לו והוא לחץ את בני ישראל בחוזקה 20 שנה בסיפור דבורה. מיד כתוב ודבורה אישה נביאה. והנה כאן מופיע מיד אחרי הזעקה איש נביא. אז היינו מצפים שאולי גם הוא ישלח בשביל להביא לנו מושיע. אבל במפתיע זה לא קורה. ויאמר להם, כה אמר השם אלוקי ישראל, אנוכי העליתי אתכם ממצרים והוציא אתכם מבית עבדים והציל אתכם מיד מצרים ומיד כל לחציכם. אחר כך אם אמרתי שיציאת מצרים חוזרת, אז הנה. מצרים, מצרים, מצרים. ואגרש אותם מפניכם ואתנה לכם את ארצם. ואומרה לכם, אני השם אלוקיכם. לא תראו את אלוהי האמורי אשר אתם יושבים בארצם. ולא שמעתם בקולי. מה חסר עכשיו?
על כן...
לכן מה? אוקיי, בסדר. אני עשיתי לכם את כל זה ואמרתי לכם לא לראה את אלוהי האמורי ואתם לא שמעתם בקולי. ולכן מה? מה?
כל השישה פסוקים שפוסחים את הפרק.
כן, אבל אוקיי, בסדר, הוא נתן להם את העונש הזה, ואז הם זועקים אל השם. אז הוא בא ואומר להם...
משהו ספציפי, אז הוא אומר להם, אני עזרתי אתכם.
אוקיי, אתה אומר שבעצם הוא עוזב אותם. הוא בא ואומר להם, אז אני עוזב אתכם.
בינתיים, כן.
בינתיים הוא עוזב אותם. הוא מיד, ויבוא מלאך השם, וישב תחת האלה וכולי, ואנחנו יודעים מה ההמשך. ויביא את גדעון, נכון? אז איך זה מסתדר?
כאילו מין איזה הזהרה, כאילו לפני שהוא הולך, כאילו זה הזהרה של מתחיל להימאס לי?
כלומר, הוא בא רק לזה, שמעו, אתם לא שמעתם בקולי ולכן אני ננשתי אתכם, ואז הוא מושיע אותם. כן. ואז בפעמים הבאות הוא יעשה יותר גרוע, יכול להיות. אבל נראה לי שבאמת ההסבר הכי פשוט, שוודאי כל קורא אמור לקרוא עכשיו אם הוא לא יודע את ההמשך, זה שבאמת השם יחליט לא להושיע. אחרי שלוש פעמים שהוא הושיע בלי למצמץ אפילו, כאן הוא אומר לא. אני העליתי אתכם ממצרים, ועשיתי לכם את כל זה, והצלתי אתכם, והבאתי לכם את הארץ הזאת, ואמרתי לכם לא לעשות את זה, ואתם לא שמעתם בקולי. אז די. כן? כמובן שזה גם רומז לדברי המלאך בבוכים שנשמעים בצורה דומה. נכון? אעלה אתכם ממצרים, ואביא אתכם אל הארץ, ואמורה להופע בתי אתכם לעולם. כן, אותם ביטויים, ושם כתוב, ולא שמעתם בקולי, מה זאת עשיתם? ושם יש המשך. וגם אמרתי, לא אגרש אותם מפניכם. והיו לכם לצידים, ואלוהים יהיו לכם למוקש. שם זה היה לפני כל השעבודים למיניהם, ואז הוא אמר, בגלל שאתם לא הורשתם אותם, אז הם יהיו לכם לצידים, ואלוהים יהיו לכם למוקש. פה הוא לא צריך לומר את זה, כי זה זה. הנה, אלוהים היו להם למוקש והם חטאו, ובאמת הם היו להם לצידים. כלומר, העונש כבר מגיע. אז דבר אחד בטוח, בשלב הזה, הם עוד לא מקבלים ישועה. השם בא ושולח איש נביא ואומר להם, לא. או במקרה הכי טוב, הוא יכול לומר להם, שמעו, אני אמרתי לכם, לא לראה את אלוהי המורים, ואתם לא שמעתם בקולי. ואז יכול להיות שזה לא אומר, אני לא אושיע אתכם, אלא אני אושיע אתכם אם אתם לא תראו את אלוהי המורים. נכון? כלומר, יש פה עוד אפשרות לתיקון. אני אמרתי לכם לא לעשות את זה. אם לא תעשו את זה, אז יהיה בסדר. אז בשלב הזה, זה לכאורה מה שיוצא. אז הוא אומר בעצם, אני העליתי אתכם ממצרים, ועשיתי לכם את כל זה, ואתם עזבתם אותי. אפשר לומר, נכון? לא שמעתם בקולי. בסדר. השלב הבא, מאוד מפתיע בהקשר הזה, זה כבר אנחנו אמרנו, אבל מכמה סיבות, בואו נקרא. ויבוא מלאך השם, וישב תחת האלה אשר באופרה אשר ליואש אבי העזרי. וגדעון בנו חובט חיטים בגת להניס מפני מדיין. וירא אליו מלאך השם, ויאמר אליו, השם עמך גיבור החיל. ויאמר אליו גדעון, בי אדוני ויש השם עמנו, ולמה מצאתנו כל זאת? ויכול נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו לאמור, הלא ממצרים אלינו השם, ואתה נטשנו השם, והתננו בכף מדיין. ויפן אליו השם, ויאמר, לך בכוחך זה, והושעת את ישראל מכף מדיין, הלא שלחתיך. או הלא שלחתיך. ויאמר אליו, בי אדוני, במה הושיעת ישראל? הנה על פי הדל במנשה, ואנוכי הצעיר בבית אבי. ויאמר אליו השם, כי אהיה עמך, והכיתה את מדיין כאיש אחד. ויאמר אליו, אם נא מצאתי חן בעיניך, ועשית לי עוד שאתה מדבר עמי. על נא תמוש מזה עד בואי אליך, והוצאתי את מנחתי והנחתי לפניך. ויאמר, אנוכי ישב עד שובך. וגדעון בא, ויעש גדי עזים ויפתקי מחמצות. הבשר שם בסל, והמרק שם בפרור, ויוצא אליו אל תחת העלה ויגש. העלה ויגש. ויאמר אליו מלאך האלוקים, קח את הבשר ואת המצות, והנח אל הסלע העלז, ואת המרק שפוך. ויעש כן. וישלח מלאך השם את קצה המשענת אשר בידו, ויגע בבשר ובמצות, ותעל האש מן הצור, ותאכל את הבשר ואת המצות. ומלאך השם הלך מעיניו. וירא גדעון כי מלאך השם הוא. ויאמר גדעון, אהה, השם אלוקים, כי על כן ראיתי מלאך השם פנים אל פנים. ויאמר לו השם, שלום לך, אל תירא, לא תמות. ויבן שם גדעון מזבח להשם, ויקרא לו השם שלום, עד היום הזה עודנו באופרת אבי העזרי. כן, די ברור שכאן יש חתימה, נכון? עד היום הזה, זה ממש מסיים סיפור, וגם באמת נגמר פה הסיפור של המלאך וכל הסיפור הזה, אז די ברור שכאן צריך לעצור. יש פה סיפור מאוד ארוך של ההקדשה של גדעון, אפשר לקרוא לזה ככה, ונשאלת השאלה, למה היא כל כך ארוכה, ההקדשה הזאת? ומה הצורך בכל הפרטים שבה? אז דבר ראשון שאני חושב שאפשר להניח ששמתם לב, זה ההקבלה של הסיפור הזה לסיפור אחר. איזה סיפור?
שאול.
שאול. יש איזה דמיון. אבל יש כמה סיפור שם, הרבה ביטויים חוזרים שם ופה בצורה מאוד בולטת.
משה.
משה? אתה עוד שואל. קודם כל...
יודעים שזה משה. אנחנו מחכסים את הדברים
שמורים לחזור שם שם. קודם כל אמרנו כבר שכל הסיפור של יציאת מצרים הופיע פה.
כן.
ראיתם, זה הופיע אצל איש הנביא. גם גדעון אומר את זה, כן? הלא ממצרים אלינו השם, נכון? וזה מופיע במפורש, היציאת מצרים מופיעה מילולית. אז זה כבר משהו. דבר שני, יש קודם כל אלה או עץ כלשהו שסביבו הסיפור נקשר. במקרה הוא זה הסנה, פה זה אלה. מה עוד? כי אהיה עמך. זה מאוד מעניין. כן, הוא שואל, איפה השאלה הזאת? לא, סליחה, סליחה. כי יהיה עמך, הביטוי הזה מופיע אצל משה בסנה גם כן. כן, אני יכול לפה...
כן, אבל יכול, אני מופיע גם בירמיהו, זאת אומרת, זה לא...
כי יהיה עמך? לא, בצורה הזאת בדיוק אני אומר. ויאמר, כי יהיה עמך, וזה לך האות, כי אנוכי שלחתיך. כן, הלא שלחתיך. אותם ביטוי. והוציאך את העם ממצרים, תעבדו את אלוהים על ההר הזה. אמנם מצאתי חן בעיניך ועשית לי אות שאתה מדבר עימי. יש אות שבאמת מדבר איתה. וגם פה יש אות. מה עוד? בואו נראה אם יש פה עוד משהו.
נגד לשליחות, מצביע חולשה שלו.
זה שהוא אומר, כן, מי אני בכלל שאני אושיע את ישראל? זה גם ודאי הוא אומר. זה שמלאך השם שולח את קצה המשען הזה אשר בידו, יכול להיות שזה מזכיר את המטה קצת. גדי עזים, למה? זה הגדי שברח לו והוא הלך לפני. נכון. כן. דרך אגב, חז"ל אומרים על כל המאורע הזה שזה היה בפסח. פסח היה.
אלמנטים של אש.
אלמנטים של אש, כן, זה ודאי משה. ומלאך שהופך להשם פתאום. שמתם לב לזה? בא מלאך השם, ואומר לו השם ממך גיבור חי, ואז הוא אומר, מה, בי אדוני ויש השם ממנו? ואז ויפן אליו השם, והוא אומר, לך בכוחך זה. ואז פתאום גדעון אומר, בי, יותר לא אדוני, אלא אדו, עם קמץ, כאן, עם זה, והוא אומר אליו השם, כי אימך, ואז פתאום יש עוד פעם מלאך. כן? והכי משעשע בסוף, כשגדעון רואה שזה מלאך השם, והוא אומר גדעון, אהה, השם אלוקים, כי על כן ראיתי מלאך השם פנים בפנים. הצילו, ראיתי מלאך. ואז השם פונה אליו ואומר לו, שלום לך, אל תראה לו טוב. כאילו, הנה המלאך מפחיד אותו והשם בעצם מדבר.
זה כמו מנוח.
יש באמת הרבה דמיון למנוח, אבל זה מן הסתם יהיה כשנגיע למנוח, נקביל את זה לפה ולא להפך. אין יותר מדי מה לעשות מבחינת להפך. גדעון בונה שם מזבח ויקרא לו השם שלום במקרה הזה, אצל משה זה השם ניסי. נכון? יש שוב, יש עוד כמה הקבלות, אנחנו נראה גם בהמשך עוד כמה, אבל הדמיון מאוד בולט. יש גם סיפור הקדשה וסיפור הקדשה, עצם הדמיון בזה הוא גם מטריד מספיק. אז יש פה בהחלט קשר למשה במצרים, ביציאת מצרים. עכשיו השאלה היא מה המטרה של זה. ובשביל זה אני מניח שנצטרך ללמוד את הסיפור כולו כדי לראות מה הקשר. אז בואו נתחיל. אז נתחיל מההתחלה, זה נראה לי מקום טוב להתחיל. מלאך השם בא ויושב תחת האלה אשר באופרה אשר ליואש אבי העזרי. יש פה ממש תיאור מאוד מפורט של איפה הוא יושב. והשאלה היא מה זה אומר. אז יש פה אלה שנמצאת באופרה אשר ליואש אבי העזרי. מה אשר ליואש אבי העזרי? האלה או אופרה?
האלה,
האלה לכאורה. כי?
כי
אופרה זה עיר.
אופרה זה עיר, נכון.
היית אומר שהעיר אשר...
כן. עכשיו, רד"ק למשל טוען שאופרה אשר לא יואש אבי העזרי, ומוכיח את זה מפסוק כ"ד. כן, שהוא ודאי מסגרת לסיפור. כן, מה פסוק כ"ד אומר? עד היום הזה, עודנו באופרת אבי העזרי. אז מה נראה לכם עכשיו יותר הגיוני?
עדיין תחת האלה, כי יש אבי העזרי ויש...
כי זה לא של יואש.
כן,
אולי בדיוק. אולי של יואש.
כלומר, אבי העזרי זה לא יואש. כן. אבי עזרי זה לא יואש. אבי עזרי זה אבי עזר, בעצם. זה המשפחה של יואש. יואש עצמו, כן, הוא לא כל אופרה שייכת לו. אופרה שייכת למשפחת יואש, לאבי עזר. אבל יואש יכול להיות שייכת האלה. זה ראיה אחת אולי שיכולה להעיד. דבר נוסף, תלוי בהמשך. בהמשך השם יגיד לו בפסוק כ"ה, קח את פר השור אשר לאביך, ופר השני 7 שנים, והרסת את מזבח הבעל אשר לאביך, ואת האשרה אשר עליו תכרות. כלומר, יש פר השור אשר לאביך, ויש את מזבח הבעל אשר לאביך, ופה יש עוד משהו אשר ליואש אבי העזרי, שהוא אביך, של גדעון. עכשיו שם, אצל, בשור, בפר השור ובמזבח הבעל, זה ודאי דברים של עבודה זרה. כאן יש פה אלה, שהיא גם בעצם משהו ששייך בדרך כלל לעבודה זרה. כן, יש בערך שני פסוקים שמוכיחים את זה, באושע וביחזקאל, אבל בסופו של דבר זה די... מוכר, זה מקום שבדרך כלל שם הם מקריבים לעבודה זרה, תחת האלה. וזה מעניין שדווקא שם הלך השם החליט לשבת. תחת מקום של עבודה זרה, שבאופרה שיואש, של יואש אבי עזר. אז זה כבר אמור להסב את תשומת לבן. מה שמעניין זה שהביטוי אבי העזרי יכול להיות גם כן דו משמעי. אם אנחנו עוד נזכרים בדו משמעות מהסיפורים הקודמים. הוא מאבי עזר, הוא אביו של העזרי, הוא אביו של זה שיושיע, זה שיעזור. וזה ממש נשמע מהרצף, כן? הוא יושב תחת האלה אשר ליואש אבי העזרי, וגדעון בנו, כלומר העזרי, חובט חיטים בגת להניס מפני מדיין. זו חובט חיטים בגת. אז טוב, אנחנו אוספים ככה לאט לאט מידע ונמשיך. ויראה אליו מלאך השם, ויאמר אליו, השם עמך גיבור החיל. כן, השם איתך.
איך לחבוט בחיטים עוזר להניס את מדיין?
לא, הוא מניס מפני מדיין. כלומר, מדיין, הם הרי תמיד באים עם זרע ישראל, ועלה מדיין ועמלק ובני קדם, ולוקחים את כל מה שהם רוצים. עכשיו, אם אתה רוצה שהחיטים שלך לא ילכו על ידי מדיין, אז אתה מסתיר אותם. עכשיו, כדי שתשתמש בהם אתה צריך גם לחוות אותם ולהכין את כל זה, אז אתה חוות את זה במקום שהם לא ידעו. איפה אתה חוות את זה? בגת. הם לא יחפשו חיטים בגת. יחפשו ענבים בגת, בזמן הנכון, אבל חיטים לא. אז הוא חוות חיטים בגת להניס מפני מדיין. אז מלאך השם, ויראה אליו מלאך השם, גם דרך אגב ביטוי מהסנה. כן, ויראה אליו מלאך השם. ויאמר אליו, השם עמך גיבור החי. כן, אז יש פה שני דברים שיכולים קצת להתסיס את גדעון. קודם כל, השם עמך, שעוד מעט הוא ייכנס בזה חזק. דבר שני, גיבור החי. גיבור החי זה ביטוי שיכול לשמש בכמה משמעויות. כן, גיבור חי זה יכול להיות במובן שאנחנו מכירים, הרגיל, של גיבור מלחמה, של חיל וזה. אבל גם יכול להיות במובן של ממון, כן? כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, זה את כל הכסף הזה בקיצור. חיל במובן של כסף. וגיבור חיל יכול להיות מישהו עשיר. כמו למשל, ולנעמי מודע לאישה, איש גיבור חיל ממשפחת אלימלך ושמו בועז, זה כנראה אומר שהוא היה עמיד מאוד. לא שהוא היה גיבור חיל, כי זה לא קשור לשום דבר במגילה, אלא שהוא היה איש עשיר. ולכן זה היה כל כך חשוב. לנעמי יש איזה מודע לאישה, איש גיבור חיל, איש עשיר, משפחת אלימלך, וזה כבר אתה שומע שאוקיי, יש פה איזה מישהו עשיר, אולי זה יכול לעזור להם עם מבחיה כלכלית. אז ככה גם פה, וגיבור החיל גם כן הוא אמור עכשיו לקפוץ עליו, למה הם לא ממש במצב טוב מבחינה כספית. אז בואו נראה מה הוא קופץ עליו. ויאמר אליו גדעון, בי אדוני ויש השם עמנו, ולמה מצאתנו כל זאת? ויכול נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו לאמור, הלא ממצרים אלינו השם, ואתה נתשנו השם, ויתננו בכף מדיין. ויש פה כמה דברים. קודם כל, בא המלאך ואומר לו, השם עמך גיבור החיל. מה גדעון אומר לו? בי אדוני ויש השם עמנו? אף אחד לא אמר לו יש השם עמנו, השם עמך. כן, לא עמכם, אלא השם עמך. כן, דווקא בברות, באותו מקום גם כן עם גיבור חיל אחר, אז שם נאמר השם עמכם, לקוצרים. כן, כאן, לקוצר שחובד חיטים בגת, נאמר דווקא השם עמך. והוא אומר, ויש השם עמנו? איך זה יכול להיות? ולמה מצאתנו? את הכל הוא הופך לרבים. כלומר, הוא מאוד בתפיסה הקולקטיבית הזאת של, כאילו, הוא מאוד לאומני, הייתי אומר, לאומי. לא לאומני, לאומני זה כבר לא נשמע לא טוב היום, אבל לאומי. אז הוא שואל, אם השם באמת איתנו, אז למה מצאתנו כל זאת? לכאורה כאן אנחנו אמורים לנוע באינוחות. כי הרי ידוע לנו טוב מאוד למה מצאתנו כל זאת. לפני שנייה, איש הנביא אמר את זה. אז איך גדעון יכול לעלות בדעתו ולמה מצאתנו כל זאת? הרגע אמרו לך, לא שמעתם בקולי.
אתה רוצה לתת תשובה?
יש לכם תשובה?
לא.
כן, אז זה לכאורה שאלה קשה מאוד.
לכאורה, המשך מסביר את זה, וכל יותר יסבור לנו אבותינו, זאת אומרת, אמור להבין למה הוא כועס על בסיס זה, שכאילו הוא שומע שהיו הרבה מאוד נפלאות, אז מה קורה עכשיו?
אוקיי, אבל מה התשובה? לא שמעתם בקולי.
כן.
מה, יהיה כל נפלאותיו? לא שמעתם בקולי.
לא, הוא כבר בביצעם, לא שמעו בקול הקדוש ברוך הוא.
כן, אז זה כבר יכול להיות איזה הסבר מסוים. היחיד שאומר את זה, האמת, זה רבי יעקב פידנקי, אם שמעת עליו. לא, לא יצא. באברבנל, בפירוש של אברבנל לנביאים שיש, גם בישיבה נראה לי, זה מה שיש. אז יש תמיד אחרי כל פרק, או כמה פרקים, יש את עריף. כן, אז עריף זה לא עריף, זה רבי יעקב פידנקי. שהוא פרשן כלשהו, ופה ספציפית הוא באמת אומר שזה העניין. כלומר, למה הוא אומר מצרים? בגלל שהנה, כמו שבמצרים הם לא ממש שמרו את מה שצריך לעשות. מכירים את זה מיחזקאל, שהם לא ממש שמרו את המצוות. עבדו עבודה זרה בקיצור. ובכל זאת השם שלח את משה, והושיע אותם. אז למה אצלנו לא? היה כל נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו לאמור. עכשיו, זה דבר ראשון. דבר שני, האזכור של זה שבמצרים העלנו השם, הוא ממש מתנגד למה שהאיש הנביא אמר. הוא אומר, אנוכי העליתי אתכם ממצרים, ואתם עזבתם אותי. כן, ובא גדעון ואומר, השם העלה אותם ממצרים, ועכשיו אתה שם הוא השם. כלומר, שניהם מתחילים מזה שהשם הוציא אותם ממצרים. רק שכל אחד לוקח את זה לכיוון שלו. כן, בא השם ואומר, אני העליתי אתכם ממצרים, ואתם עזבתם אותי. ובא גדעון ואומר, הפוך. השם העלה אותם ממצרים, ועכשיו הוא עזב אותנו. כן, השאלה היא בעצם, מי עזב את מי, נאמר את זה כך. מי התחיל? זה השאלה עכשיו. אז כאן אני חושב שיש איזה עניין. כלומר, בא גדעון ואומר בעצם, נכון, אנחנו עזבנו אותך וכולם פה חוטאים, ולמרות זאת, כן, גם אם אנחנו חטאנו וגם כל זה, יש לנו אפילו תקדים, הנה מצרים, אתה צריך להושיע. עכשיו, אני לא יודע אם זה צריך במובן של, לא יודע מה, יש פה איזה משהו לא בסדר. כן, אבל הוא אומר, לכאורה השם היה צריך גם כן להושיע עכשיו. כאילו מלמד זכות על עם ישראל. וכנראה שזה באמת עובד, כי מה הפסוק הבא אומר? ואיפן אליו השם, פתאום הוא פונה אליו. לא כתוב ויומר אליו השם, כתוב ואיפן אליו השם ויומר. כל הוא פונה אליו, כלומר עד עכשיו הוא לא פנה אליו. פתאום השם כזה מסתובב, כזה, זה מה שאמרת? לך בכוחך זה והושעתה את ישראל מכף מדיין. הלא שלחתיך. כן? אם זה מה שאתה אומר, אז אוקיי, לך. לך תושע את ישראל. ועכשיו מגיע קטע קצת מוזר. ויאמר אליו, בי אדוני, במה הושיע את ישראל? הנה על פי הדל במנשה, ואנוכי הצעיר בבית אבי.
בכורך זה?
מה?
בכורך
זה? קודם כל, לך בכורך זה, נכון. כן, אבל לכאורה זה בדיוק מה שהוא אומר. מה, בכורך זה? איזה כוח יש לי? אני על פי הדל במנשה, ואנוכי הצעיר בבית אבי. אז מה השם אומר לו? כי יהיה עמך, ויקיטה את מדיין כאיש אחד. עכשיו, כאן יש כמה דברים שאפשר להתלבט בהם. כן, במשמעות של המילים האלה.
מה הוא שואל? הוא מה אומר? הוא אמר לו, לך בכוחך זה והושעתה את ישראל מכף מדיין, לא שלחתיך. כן, ואז הוא שואל אותו, איך בדיוק? במה הושיע את ישראל? אז הוא אומר לו, כן, כי יהיה עמך והכיתה את מדיין כאיש אחד. למה בדיוק הכוונה? קודם כל סתם ככה לגבי המילה הזאת, אם אנחנו מקבילים את זה לכי אימך אצל משה, שם היה לזה משמעות מאוד מאוד מעניינת. כן? שם כשנאמר כי יהיה אימך, וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך, כן? אז זה מיד לפני שהוא אומר לו שהשם שלו זה יהיה. כן? או אקיק, כמו שמי ש... כמו שכמה רבנים חרדים אוהבים לומר. אז כאן יכול להיות שזה גם כזה. כי השם איתי, כלומר כי השם איתך, כי יהיה עמך. אז יכול להיות שזה שם השם בעצם. לא רק בלה, זה דבר ראשון. אבל מלבד זה, מה הוא חשב בהתחלה? כשהשם אומר לו, אני שלחתי אותך. כן? לך. כאילו מה, השם לא יבוא ויעזור לו? לך, אני אחכה פה. כאילו, הוא שואל, במה הושיע את ישראל, מה אני יכול? ואז הוא אומר, לא, אני אהיה איתך, אל תדאג. מה הבא מן פה? דבר נוסף, אחרי שהוא אומר כי עמך, אז הוא אומר וכתת מדיין כאיש אחד. שאלה מה בדיוק הכוונה של כאיש אחד? גם פה אפשר להתלבט קצת. כאילו כאיש אחד יכול להיות שכאילו מדיין הם איש אחד. ואז קל מאוד להרוג אותם. מצד שני יכול להיות שאתה כאיש אחד תלך ותהרוג את כל מדיין. ואז בעצם הוא אומר לו, לך אתה לבד. אוקיי, עמך, זאת אומרת אני אהיה איתך, אני אהיה ממש כמו איש אחד. אני אהיה צמוד אליך.
לב אחד וזה. הבנתי, זה גם אפשרות. אני חושב אבל שזה לא ייפטר עכשיו, אלא צריך לראות בהמשך מה יקרה. כן, יכול להיות שיש בהמשך איזה המשכיות לעניין הזה. אז זה כבר משהו. בכל אופן הוא ממשיך לדבר, ויאמר אליו, אם נא מצאתי חן בעיניך, ועשית לי עוד שאתה מדבר עמי. כן, זה בהחלט מקרה מוזר, כלומר, שאתה מדבר עם מישהו, ואז אתה אומר לו, אם אתה באמת יכול לעשות לי טובה, תעשה לי עוד שאתה מדבר עמי. כאילו, אני מדבר איתך, מה זה תעשה לי עוד שאתה מדבר איתי?
כל כך הזוי שהוא לא...
אבל הוא מדבר איתו. אז למה כל האות הארוך הזה? כמה זמן, כמה האות הארוך הזה? פסוק, שתיים, שלוש... ארבעה פסוקים, לפחות שלושה הייתי אומר. כן, שלושה פסוקים ארוכים. למה לא פשוט לצבות אותו? נשמע יותר פשוט, לא? אם הוא רוצה לדעת שהוא באמת מדבר איתו.
לא, שאלה נוספת גם, כאילו, בהמשך, אנא תמוש מזה... כאילו, הדיבור ממש לא צריך להיות טוב, עכשיו אני יושב וחכה לאות.
כן, אז לא, הוא אומר לא איך לעשות את האות, נכון?
לא, הוא אומר, אנא תמיד מזה, בואי אליך ותתתי מלכתי לך לפניך, ואז, כאילו...
וכאילו שני דברים שונים? תעשה לי אות, וגם אל תזוז, אני רוצה להביא לך מנחה.
כן.
למה להביא לו מנחה?
זה אני אומר, זו השאלה.
יכול להיות שהוא כבר רוצה שבמנחה תעשה האות. כלומר, האות יעשה במנחה. כן, אז הוא אומר, אז קודם כל דבר אחד צריך לומר, זה מאוד פשוט, באמת תעשה לי אות שאתה מדבר איתי, כי הוא מדבר עכשיו עם מישהו שעומד מולו ויושב מתחת לאלה.
כן.
הוא לא יודע שזה השם, רק הקורא שיודע שזה השם. כי הקורא קרא ויאמר השם. כן, אבל גדעון לא יודע שזה השם, גדעון יודע שזה מלאך, או במקרה הטוב, לא מלאך, הוא עוד לא יודע גם שזה מלאך.
כן.
אלא שזה איש שעומד מולו ומדבר איתו בשם השם. אז זה די פשוט, הוא רוצה עוד קודם כל שזה באמת השם. הוא לא הולך עכשיו לבד להיכנס בכל מחד המדיין. על דעת זה שזה משיגנר אמר לו, נו, לך תלך, תהרוג את כל המדיינים, השם איתך. אז כנראה שזה הפשט. לגבי המנחה, אבל זה נראה. בואו נראה מה יקרה עם זה. אז כמובן שהוא מסכים ויאמר, אנוכי ישב עד שובך. אל תדאג, אני לא אזוז בשום מקום. וגדעון בא, ויעש גדיעיזים. איך עושים גדיעיזים?
ככה.
כנראה שלעשות, לא, לעשות גדיעיזים זה אומר כנראה לבשל אותו. שהוא יהיה עשוי. כי אחרי זה יהיה מרק. כנראה שזה אומר שהוא בישל אותו. ואיפת קמח מצות. כן, איפה של קמח מצות. שזה מעניין. איפת קמח מצות זה כמות די גדולה ומכובדת של אוכל. כן, מאיפת קמח מצות אפשר להכין הרבה. עשירית האיפה זה אוכל של בן אדם ליום, לפי האמן, נכון? וזה פי 10, וזה רק הקמח שממנו מן הסתם אפשר להכין יותר, אם מוסיפים לו מים ושמרים או מה שזה לא יהיה. כלומר, יש פה כמות אוכל מכובדת ביותר. וגדיעיזים שלם לבן אדם אחד. אז יש פה משהו מוזר. יש פה כמות מכובדת שזה לא סתם בוא אני אוציא לך אוכל.
כן, זה מנחה.
בוא נעשה איזה חפלה. כן, אבל מסכן לבן אדם, איך הוא יגמור את זה?
זה לא לא.
אלא למי?
הוא אומר, תעשה סימן שזה הקדוש ברוך הוא. תאכל את כל זה.
זה הסימן, זה יפה. זה לא חשבתי אף פעם. כלומר, האות יהיה שהוא יצליח לגמור את כל זה. ואכן הוא הצליח. כן? אוקיי, והמרק שם בפעור, ויוצא אליו אל תחת האלה ויגש. כן. עכשיו, דבר ראשון שצריך לשאול, עוד לפני שאנחנו מגיעים לשלב הזה, כן, יש פה פסקה באמצע, בפסקה, לא באמצע פסוק, אבל פסקה, אז אפשר לעצור. צריך לשאול, רק שנייה, השם אמר בהתחלה עם האיש הנביא, שהוא לא מוכן להושיע אותם. והנה עכשיו בא גדעון ואמר לו את הקטע הזה של, מה, לא במצרים אלינו השם, ואתה נתשנו השם, אז מיד השם אומר לו, אוקיי, לך בכוחך הזה ושתת ישראל.
שהוא לא יציל. הוא אמר שאתם לא שומעתם בקולי.
כן, ואנחנו כבר אמרנו שבשלב הזה, כן, לכאורה כל מה שבא לומר האיש הנביא זה, אוקיי, אני לא אשיע אתכם. או אני לא אשיע אתכם בכלל, או אני לא אשיע אתכם אם אתם לא שומעים בקולי. תחזירו בתשובה, אני אשיע אתכם. עכשיו לכאורה, אחרי דברי גדעון, פתאום הוא שינה את דעתו, הוא מסכים להושיע את ישראל למרות שהם לא חזרו בתשובה. אז אני לא, כאילו, בשלב הזה עוד אי אפשר לדעת, אבל אני לא חושב שזה באמת הפשט. אנחנו עוד נראה עוד מעט שבאמת השם לא ממש חזר בו. בין השאר אפשר כבר לומר שההוכחה מוחצת כמעט לזה, זה ההמשך של הסיפור. כלומר, בלילה ההוא, באותו לילה, הוא בא ואומר לו, לך תשמיד את מזבח הבעל וכולי, למה לא להגיד לו, לך תלחם במדיין? לא, קודם כל צריך להשמיד את מזבח הבעל. אבל זה עוד צריך לראות את המבנה של כל הסיפור ואז נוכל להבין את זה יותר טוב. בכל אופן, רמז נוסף נראה לי לזה שהשם עדיין לא לגמרי מסכים להושיע אלא אם כן יחזירו בתשובה, זה בדיוק האות הזה. כי יש פה באמת פסקה באמצע הסיפור, נכון? אחרי שהוא מוציא אל תחת האלה ומגיש, אז פתאום יש איזו הפסקה. ואז ויאמר אליו מלאך האלוקים, קח את הבשר ואת המצות ונח אל הסלע על אז ואת המרק שפוך ויעש כן. ואז הוא שולח את זה משנצה שם בידו ונוגע בבשר ובמצות ועולה מן הצור ו מלאך השם הולך מעיניו. השאלה היא, למה צריך את שני השלבים האלה? מה קרה פה? הוא מוציא אליו אל תחת האלה ומגיש, ואז יש איזו הפסקה, מלאך האלוקים אומר לו, לא, תיקח את זה מפה, שים את זה שם, ואז הוא עושה את זה. תניח את זה על הסלע על אז. למה צריך את זה?
כי האלה לכאורה זה השירה עבודה זרה, זאת אומרת, הוא בא לשים את זה מתחת לעבודה זרה, אז אמר לו, תעיף את זה משם עכשיו.
נכון, בדיוק. כלומר, אם אמרנו שהאלה בעצם מייצגת עבודה זרה, אז זה מאוד בעייתי שהוא שם יקבל את המנחה הזאת.
הוא יושב תחת האלה.
נכון.
אז ייתכן שזו השאלה שלו. הוא בא ורואה מישהו במקום העולם הזה יושב מתחת למשהו של עבודה זרה ומדבר בשם השם. מאיפה אתה בא בדיוק? תחליט באיזה צד אתה.
כן, אז יכול להיות, זה, לגבי זה שהוא יושב תחת האלה של עופרה, יכול להיות שמתוך כל הקשר, אפשר להבין את זה כאיזה מין אמירה לגדעון. כלומר, שימו לב, אנחנו עכשיו בצילה של עבודה זרה. ככה אי אפשר להושיע. ולכן, גם יש איזה שני שלבים גם בהתחלה. קודם כל, מלאך השם בא ויושב תחת האלה של עופרה של אלה של יעזרי. הוא בא ויושב. זה לא ויבוא מלאך השם ויראה אל גדעון או משהו כזה. הוא בא ויושב תחת האלה. ומשם הוא מדבר. כל הזמן הוא מדבר כשבצל העבודה זרה נקרא לזה ככה. גם מילולית וגם רעיונית. כלומר, כל הסיפור הזה נעשה בצל העבודה זרה, כשבני ישראל עוד עובדים עבודה זרה וצריך לטפל בזה. וכל הסיפור עוד יעסוק בזה. ואז בא מלאך ורומז לו לבעיה האמיתית. עכשיו, גדעון בא ומוציא אליו מנחה. כן? כמובן שהוא מוציא את זה לתחת האלה לא כי עבודה זרה, אלא כי הוא שם. אבל בא מלאך ואומר לו, לא, 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 קח את זה מפה, שים את זה שם. כששם, אני מניח שזה לא חייב להיות שם מסוים, זה פשוט לא פה. ולכן אולי גם הביטוי הלז, כלומר, שם. יכול להיות שזה שהלז נשמע ככה מרוחק, זה סתם בגלל שזה נשמע כמו מילים מודרניות, זה כמו נלוז או משהו כזה. אבל גם בלי זה. זה כאילו, קח את הבשר והמצות ואנחנו נעשה להלז. ואולי עוד איזה תחושת ביזוי למנחה הזאת שמובאת תחת האלה, היא בזה שהוא אומר, ואת המרק שפוך. קח את זה, שים את זה שם, ואת המרק תשפוך. וזה נשמע כבר כאילו לא ממש מעריך את המנחה הזאת. ויעס, כן.
רגע, אבל אז למה בכל מקרה שאתה הרווח בין כאילו את הפתיחה הפסוק לבין פסוק, כאילו את הפסקה?
כדי שתעצור, לחשוב רגע. מה קורה פה? הפסקאות האלה הרי אנחנו לא מחויבים אליהם מבחינת הפשט. כן, בהרבה מקומות יש פסקה באמצע פסוק, אז מה נשאר? כאילו מה נגיד שם?
אז תגיד שזה אמור להגיד משהו.
יכול להיות שזה אמור להגיד משהו, אבל שאלה באיזה רובד. כשאתה קורא בפרשן משהו, ברור שזה בא לומר משהו, אבל זה בא לומר את מה שהפרשן רוצה לומר. כשהפסקאות באות לומר משהו, זה בא לומר את מה שחלקי הפסקאות רוצים לומר. כן? השאלה היא אם זה שווה לסופר. כן? כלומר, אם גם מחבר ספר שופטים, הוא גם חיבר את הפסקאות. זה אני לא בטוח. אני לא יכול לחתום על זה, אבל כאילו, אני חושב שלא. אז זהו. כן, מה נעשה בכל הפסקאות שיש לנו בשירת דבורה?
גם מחבר את המסורה.
מה?
גם הוא חיבר את המסורה, כאילו את כל השגיאות כביכול בכתיב
עקרי. מה, כתיב עקרי? השאלה מה זה כתיב עקרי? האם זה שגיאות, האם זה נוסחים שונים, האם זה מסורת קריאה ומסורת כתיבה, זה נכתב על זה הרבה. לאחרונה מאוד אוהבים לדון בזה. לא ברור בכלל מה זה. אבל יכול להיות. כאילו, בוא נגיד, בוא נניח, נאמר את זה ככה, שמי שכתב את הספר לא כתב את זה עם כתיב עקרי. כן, כתיב עקרי זה לא תוצר של המחבר. הוא לא אומר, טוב, בוא נכתוב בכתיב ככה ובקריא ככה. זה לא נשמע כן. בכל אופן, מיד אחרי שהכל נעשה בסדר, אז וישלח מלאך השם את קצה המשענת אשר בידו. אגב, גם פה, יכול להיות שיש איזה משהו של, הוא לא רוצה קשר עם המנחה הזאת, שהיא בעייתית כל כך. אז הוא לא נוגע עם היד, והוא אפילו לא שולח את המשענת אשר בידו, אלא את קצה של המשענת אשר בידו, הוא נוגע והכל עולה. כן, זה נשמע ממש מאוד מרוחק, הביטוי הזה. ואז האש עולה מן הצור, ותאכל את הבשר ואת המצות, ומלאך השם הלך מעיניו. נעלם. אם יש לנו קצת קדמות ראייה לזה שבאמת היה משהו לא בסדר עם המנחה הזאת שגרם לאיזה ריחוק של המלאך מגדעון, אז יש את זה בשמות השם שמופיעים פה. כן, מתחילת הסיפור, כל הזמן הופיע מלאך השם, או השם בעצמו, ואז בא גדעון ומוציא אל תחת האלה את המנחה הזאת, ופתאום ויאמר אליו מלאך האלוקים. פתאום יש איזה ריחוק מסוים, כבר לא מלאך השם. מלאך האלוקים, זה פשוט המלאך של האלה הוא. לא שם פרטי שהוא מקורב לאדם, אלא אלוקים. ומיד אחרי זה שהוא עושה כן, מזיז את המנחה מהמקום הבעייתי, וישלח מלאך השם את קצה המשענת אשר בידו. כלומר, בדיוק במקום הבעייתי יש לנו פתאום אלוקים. אז זה נראה לי גם יכול להוכיח קצת את הדבר הזה.
זה פתרון, הוא שם את זה מתחת לאלה של עבודה זרה.
כן.
ואז יש את הריחוק, הוא אומר לו, תעשה את זה נכון, ואז יש קירוב מחדש, אז זה דוגמה למה שבני ישראל צריכים לעשות.
יכול להיות, כן, אבל אני אומר רק פשוט שזה מוכיח שבכלל יש את הריחוק הזה. כלומר, זה עצמו צריך הוכחה. כלומר, אני פה טענתי משהו חדש בזה שאני אומר שהמנחה הזאת הייתה לא בסדר ואז אחרי זה הוא הזיז אותה. אני לא ראיתי לזה שום זכר בשום מקום, בשום פרשן, חוקר, דרשן, כלום. אז לכן צריך קצת לבסס את זה לפני שאומרים כל מיני הבלים וכאלה. אוקיי, מלאך השם הולך, ואז גדעון רואה את זה ומפחד. וירא גדעון כי מלאך השם הוא, ויאמר גדעון, הא השם אלוקים, כי על כן ראיתי מלאך השם פנים אל פנים. זה כמובן רומז ל... לא משה.
מנוח.
מנוח?
מה, זה הדבר הכי שעולה לי ש...
ראיתי מלאך השם פנים אל פנים.
תנצל נפשי.
נו.
מוכר לי.
מוכר לכולנו. מוכר לך?
בינתיים לא.
אני ראיתי מלאך השם פנים אל פנים ותנצל נפשי.
ראיתי אלוקים פנים אל פנים ותנצל נפשי. אני אמרתי לעצמי שצריך לעשות בישיבה עם חידון תנ"ך פה.
אבל
אני רואה שזה לא כדאי.
אתה מזמן לארגן דבר כזה, נראה.
אני לא הולך לארגן דבר כזה.
למה לא?
מה זה למה לא? רק לארגן, ואני אפילו לא יכול להשתתף. זה לא,
כן, להשתתף זה לא יהיה הוגן.
נכון. אלה פן ישימו את הרשימות של דברי הימים בחוץ. לא, נו, באמת. מי אמר? כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים, אתה נתן נפשי.
פנואל.
מי?
יעקב.
יעקב, עם פנואל, נכון? הוא קורא למקום הוא פנואל, כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים, אתה נתן נפשי. אז יש פה ודאי, הקבלה לשם. אז מעניין. כן, ולכן גם קוראים לזה פנואל, כי זה פנים של אל. ויאמר לו השם, שלום לך. ויאמר לו השם, שלום לך. אל תירא, לא תמות. ומיד הוא קורא למזבח, השם שלום. כן, ועד היום הזה המזבח עדיין נמצא שם. זה חשוב לומר את זה. אבל זה חשוב לומר את זה, אנחנו נצטרך לראות את זה בהמשך. בכל אופן, אבל הוא קורא למקום השם שלום. כן, שזה ודאי רומז למזבח של משה, השם ניסי. עכשיו, יש כמה מקומות, אני אף לא בדקתי את זה ברצינות, שיש כמה גרסאות שהטעמים, אני חושב שזה לא מדויק, אבל שהטעמים מחברים את ויקרא לו השם ומחלקים את זה משלום. כלומר, הוא בונה מזבח להשם, ואז השם קרא לו שלום. כלומר, ואם יש שם מזבח להשם, ואם יש שם גדעון מזבח להשם, ויקרא לו השם, שלום. כלומר, לא מזבח. עכשיו, זה מעניין שיש את זה, בגלל שיש גם מדרש שאומר ששלום זה אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא. למה שנאמר, ויקרא לו השם שלום. כן, וזה מדרש תמוע, שאני לא הבנתי עד היום מה בדיוק הרעיון שלו, הרי אם ככה, אז גם ניסי זה שם של הקדוש ברוך הוא. כן, ויקרא לו השם ניסי. כן, או לא יודע מה, כל דבר אחר עם השם משהו יכול להיות במובן הזה. אז לא ברור לי מה המדרש הזה אומר עד היום. וזה אחת הסיבות שעד היום אסור לנו בשירותים להגיד שלום. שזה נורא, בגלל מדרשים כאלה תראו מה קורה. ואפילו במקלח, ירושה. הרבה הרבה דיון נשפך על זה. מה קורה אם בן אדם נכנס למקלחת וקוראים לו שלום? כאילו יש איזה שירותים שלמים. והכל בגלל הפסוק הזה. אז לא ברור בדיוק מה הרעיון שלו, אבל עד היום הזה זה נמצא שם. עד היום. זה נמצא באופרת אבי העזרי. אוקיי. עכשיו ממשיכים בסיפור. באמת לכאורה היינו מצפים שיהיה כאן את המלחמה, נכון? הוא שולח אותו והנה הוא הולך. לא, ויהי בלילה הוא, ויאמר לו השם. כן? אמור להיות פה את המלחמה. דרך אגב, כשאחרי כל הפלפולים וכל הבלגנים וכל האותות וכל הסינון של הלוחמים, באמת סוף סוף יגיעו למלחמה, אז שימו לב בפרק ז' פסוק ט', והיא בלילה ההוא ויאמר אליו השם, קום רד במחנה כי נתתיו בידיך. כמו אצלנו, והיא בלילה ההוא ויאמר לו השם. אותו פתיחה כמעט בדיוק, אליו או לא, בסדר? ושם סוף סוף מגיעים ל... הנה, סוף סוף הגענו לזה. סוף סוף מתחילים את המלחמה. אז יכול להיות שזה בדיוק המטרה של הדברים. כלומר, יש לנו את הרצף של הסיפור. כלומר, הוא שולח אותו. הוא שולח אותו ליושיע. ואז אמור להיות מלחמה, אבל כתוב, ויהי בלילה ההוא. ויאמר לו השם. ומפה הכל מסתבך והולך. הוא הולך לנתץ את מזבח הבעל, ואז הם רוצים להרוג אותו, ויירו בעל וכל זה. ואז אחרי זה הוא מבקש את האותות של הגיזה. ואז אחרי זה השם מסנן את הלוחמים, ואז אחרי כל זה, ויהי בלילה ההוא. כן, וממשיכים באמת עם המלחמה. כלומר, כביכול היינו יכולים כאילו לעבור מפה, שליחה, ואז ויהי בלילה ההוא. שליחה, ואז ויהי בלילה ההוא. מלחמה. אבל לפני כל זה היינו צריכים את כל זה, שזה הולך להיות פרק שלם פלוס, כן? שעובר דרך פה. ויהי בלילה ההוא, ורק אחרי זה, ויהי בלילה ההוא של המלחמה.
וזה ההשוואה בין הדברים האלה, כבר מראה שיש לנו פה קטע שלם, די ארוך ומלא בפרטים, שלא עוסק בכלל במלחמה. שזה גם כן בעקבות מה שהתרגלנו אליו מוזר. בפעמים קודמות, גם כן. פשוט ברגע שהשם מחליט לו, שהוא שולח מישהו והוא מושיע, למה לחכות? ופה עכשיו יש כל כך הרבה דברים עד שסוף סוף גדעון יגיע לעשות איזה משהו.
כן, אם אתם תעבירו דף אתם תראו. הוא גם שם עוד לא, זה, אתם צריכו לעבור עוד פעם דף, כדי שתראו בכלל את גדעון נלחם. אז זה כבר מעלה תהיות מה קורה פה. למה צריך כל כך הרבה זמן עד שמגיעים למלחמה? ואני חושב שזה אפילו יותר, כאילו יש יותר פסוקים עד המלחמה מאשר אחרי המלחמה. כן, אפשר לבדוק את זה, אבל זה לא משמעותי כל כך. פה זה שלושה עמודים. שלושה עמודים, אנחנו סופרים גם את מה שאחרי המלחמה, כן? ופה יש לנו ארבעה עמודים, שלוש וחצי, עד המלחמה. זה די הרבה. אז בואו נראה מה כל כך דחוף. ויהי בלילה הוא, ואומר לו השם. קח את פר השור אשר לאביך, ופר השני שבע שנים. והרסת את מזבח הבעל אשר לאביך, ואת האשרה אשר עליו תכרות. ובנית מזבח להשם אלוקיך על ראש המעוז הזה במערכה. ולקחת את הפר השני והעלית עולה בעצי האשרה אשר תכרות. אוקיי, זה הציווי. קח את פר השור אשר לאביך, ופר השני שבע שנים. זה, יש שאלה מה זה באמת הדבר הזה. מה זה פר השור ופר השני? אז לא מצאתי אף פעם תשובה מספקת. האם באמת היו שני פרים? האם זה פשוט הסבר? פר השור אשר לאביך שהוא פר השני שבע שנים. כך או כך, יש פה איזשהו פר שהוא שבע שנים. מה זה פר שבע שנים?
פר שהוא גודל במשך שבע שנים.
שגודל במשך שבע שנים, נכון. שזה חייב להזכיר לנו את השבע שנים של?
יוסף.
לא. הזיכרון שלך הוא...
השבע שנים ושל כמה מתחילת הקשיים.
יעבוד.
כן.
כן, הרי מדיין משעבדים את ישראל שבע שנים. והנה הפר הזה, עכשיו שאתה הולך לשחוט, הוא גודל מתחילת השיעבוד ועד עכשיו. והנה אתה הולך לשחוט אותו. אם יכול אתה אפילו את השיעבוד, אתה גם הולך לשחוט. עכשיו, זה שהולך, כאילו, זה שהקטע הזה מחליף את המלחמה, כן, הוא גם על ידי השבע שנים הוא נרמז, וגם על המיקום של המזבח. ואני את המזבח להשם אלוקיך על ראש המעוז הזה במערכה. זה כבר נשמע ממש כמו מלחמה. אבל איזה מלחמה ואיזה בטיח. רק פשוט מנטס מזבח. אז כל הרמזים של המלחמה מראים שכאילו היה אמור להיות במלחמה, אבל לא. קודם כל צריך לעשות משהו אחר.
גם הלקיחה של האנשים זה מלחמתי.
למה? איזה לקיחה של אנשים?
זה ייקח גדעון עשרה אנשים.
אז זה מה שהוא עושה. אבל השם לא מצווה אותו לעשות את זה. כלומר, זה לא התכנון של השם מהבחינה הזאת. גדעון לוקח. דרך אגב, למה הוא לוקח עשרה אנשים מעבדיו?
שיעזרו לו?
מן הסתם כן, אבל למה זה כל כך חשוב להזכיר את זה?
כי אחר כך יודעים את זה, צריך להבין איך יודעים את זה שהוא עשה את זה.
אתה אומר, הם גילו.
כן.
עינו אותם ואז אמרו, לא, לא, זה גדעון עושה את זה. יכול להיות. יכול להיות שהוא עשה את זה בשביל שיהיה מניין. יש כאלה שאומרים. אני חושב שהוא עשה את זה בשביל שיהיה מניין, ואנחנו עוד נראה למה. כן? עכשיו זה נשמע מופרך, אחרי זה יראה פחות מופרך. אוקיי. רק תזכרו שזה מוזר, שאמרו לנו במפורש שהוא לקח עשרה אנשים מעבדיו, בעיקר לא העובדה שזה לא מופיע בציווי השם. כלומר, מודגש שגדעון החליט גם לקחת עשרה אנשים מעבדיו. ויעס כאשר דיבר אליו השם. ויהי כאשר ירא את בית אביו ואת אנשי העיר מעשות יומם, ויעס לילה. כן, עכשיו זה מעניין, כי השם אמר לו בלילה לעשות את זה. אז מה וורט, כאילו, הוא מפחד לעשות ביום, הוא עושה בלילה. להפך, הוא אפילו לא חיכה לבוקר, הוא עשה את זה בלילה. מה החידוש הגדול בזה שהוא מפחד ולכן הוא עושה את זה?
הוא צריך לקום לקחת את הפר.
אוקיי.
זה היה תוך כדי חלום, לא?
זה יכול להיות. לא חשבתי זה שזה יהיה בחלום, אבל זה לא כתוב. אבל זה אפשרי שזה יהיה בחלום. אבל בכל אופן, השאלה אם הוא חיכה לבוקר, ואז הוא פחד לעשות בבוקר, אז הוא עשה בלילה, או שבאותו לילה שאמרו לו הוא ישר עשה את זה. מה שכן, זה שהוא מפחד לעשות ביום ולכן הוא עושה בלילה, אומר שלכאורה מה הוא היה אמור לעשות?
ביום.
עכשיו, למה הוא צריך לעשות זה ביום?
כדי שיראו.
כדי שיראו, ואז כולם כמובן יחזרו בתשובה כשהם יראו שהוא משמיד את הבעל, נכון? זה לכאורה מה שהיה אמור לעבוד. איך זה יעבוד? אין לי מושג. אבל זה לכאורה מה שהיה אמור לקרות. בכל אופן הוא הולך ויכול שבגלל זה הוא עשה גם על עשרה אנשים, כדי שלפחות יצא ידי חובה זה שמישהו ראה. כן? אז הוא מביא עשרה אנשים. בכל אופן, אז הוא עושה כאשר דיבר אליו השם, ובגלל שהוא מפחד, ואת מי הוא ירא? את בית אביו ואת אנשי העיר. כלומר, לא רק את אנשי העיר, אלא גם את בית אביו. עכשיו, כל העבודה זרה הזאת שייכת לאביו. כלומר, גדעון גדל בבית שאביו הוא אבי העבודה זרה. אז זה מאוד מעניין.
אבי עזו.
מה?
אבי
עזרי, כן, נכון. אז יכול להיות שהרי זה פשוט תוספת מאוחרת. אבי עז. לכן גם ותר עוז יד מדיין על ישראל, ולכן גם עד באוכה עזה. העין זין פה מאוד מתגש.
עד כדי כך.
נכון. כן. לכן גם כל השבועות לבועז. אז בכל אופן, אז הוא עושה בלילה. עכשיו, זה מעניין מאוד זה שהוא מפחד מעשות יומם ויעש לילה, כי זה הולך ללוות אותנו לאורך הסיפור. גדעון תמיד פועל בלילה, וכל האויבים פועלים ביום. בא גדעון ומפחד לעשות ביום, אז הוא עושה בלילה, ואז וישכימו אנשי העיר בבוקר ועושים את מה שהם עושים. ואז גדעון אומר להשם, על הגיזה בהמשך, שבלילה, כן, אני רוצה שזה יהיה בלילה, ואז הוא משכים בבוקר ורועד. אחרי זה, בלילה הוא, השם אומר לו, לך רד במחנה, אבל בסוף הוא מפחד, ולכן לך תרד אתה ופורה נערכה אל המחנה, ותראה, תשמע מה ידברו. כלומר, תמיד הוא פועל בלילה. כאילו בחושך, בסתר, בכל הדברים האלה. וזה מעניין. בכל אופן, וישכימו אנשי העיר בבוקר. אנשי העיר, תזכרו את הביטוי הזה, זה מופיע בעוד מקום מעניין. והנה נוטץ מזבח הבעל, ואשר אשר עליו קוראת. ואת הפר השני, הוא עלה למזבח הבנוי. זה גם ביטוי מעניין מבחינה לשונית. מה זה ואת הפר השני הוא עלה על המזבח הבנוי? מה זה הוועת הזה? והפר השני הוא עלה על המזבח הבנוי. למה ואת? אז זה עוד מקרה ממני רבים של מקום שיכול להיות שהמילה את היא בעצם השם עצם. כלומר, את הפר השני זה העת של הפר השני. העצם, עצם הפר השני. זה אני יודע שקצת קשה לעשות את הסוויץ' הזה בראש של איך לקרוא את זה, אבל יש הרבה פסוקים שזה יכול לעבוד. כן, למשל, ותיקח האישה את שני האנשים ותצפנו. מה שני ותצפנם היה אמור להיות. ותצפנה את העת של שני האנשים. כן, אז יש כאלה שאומרים את זה ככה. בעיקר אלה שאוהבים את הוורט הזה זה לשונאים מימי הביניים. רד"ק וכאלה שכתבו מילונים לשוניים, אז תסתכלו שם ותראו שמפרשים את זה ככה. אז גם פה זה יכול לעבוד. העת של הפר השני הוא עלה למזבח הבנוי. יש גם בתפילת הלוויים בנחמיה כמה פסוקים כאלה שעובדים רק ככה במקומות אחרים, ויש עוד כמה מקומות.
זה העת שלו.
עצם הדבר. השם ברא את השמיים ואת הארץ. הוא לא ברא שמיים, הוא ברא את העת שלהם. את עצם השמיים ואת עצם הארץ. עצם במובן של כאילו זה בעצם אומר אותו דבר. אבל זה רק פשוט אומר, הוא ברא את זה ואת זה. לשונית לא בטוח שזה באמת זה, לשונאים היום לא יגידו את זה, הם יגידו שעץ זה פשוט מילת עזר לציון מושא, אבל זה יכול לעבוד בכמה מקומות וככה זה נדמה. עת יכול להיות שגם בגלל זה עת בא לרבות, כי זה לא הדבר הזה אלא העת שלו. אז יכול להיות שזה בא לרבות עוד משהו. בסדר, הוא עלה למזבח הבנוי, אז הוא בונה מזבח. דרך אגב, זה המזבח השני שהוא כבר בונה. כבר הוא בנה מזבח בסיפור הקודם, והנה הוא בנה מזבח פה. והוא הקריב מנחה בסיפור הקודם, ועכשיו הוא הקריב עולה. ויאמרו איש אל רעהו, מי עשה הדבר הזה? וידרשו ויבקשו ויאמרו, גדעון בן יואש עשה הדבר הזה. כן, הם עושים פה גם חקירה מאוד מהירה, וגילו שגדעון בן יואש עשה הדבר הזה. ויאמרו אנשי העיר אל יואש. כן, אנשי העיר זה ביטוי מעניין, תזכרו אותו, הוא מופיע בעוד סיפור. הוצא את מנחה וימות. כי נתץ את מזבח הבעל וכי חרת אשר אשר עליו. מזכיר לכם איזה סיפור שיש בו אנשי העיר?
סדום.
סדום. כן, גם כן. אמורים ללא, תוצא האנשים, השבא הולך הביתה. אנשי העיר מופיע גם שם וגם פה. דרך אגב, בספר שופטים זה מופיע גם בפילגש בגבעה, שמקבילה, שוב, לסדום. שם אנשי העיר, שוב, אנשי העיר, אנשי בני בליעל. אז הם באים ומדומים לסדום. שזה מעניין שזה דומה לסדום, כי עוד מעט אנחנו נראות כמה ביטויים שרומזים לזה. ויאמר יואש לכל אשר עמדו עליו, האתם תריבון לבעל? אם אתם תושיעון אותו? אשר יריב לו יומת עד הבוקר. אם אלוהים הוא ירב לו, כי נתץ את מזבחו. ויקרא לו וימהו ירובל למור, ירב בו הבעל, כי נתץ את מזבחו. כן? גם הסיפור הזה נגמר באותו צורה בדיוק שנגמר בסיפור הקודם. פה כתוב, ואם יש שם גדעון מזבח להשם, ויקרא לו השם שלום, ופה כתוב ויקרא לו ירובל למור, אז פה קוראים לו בשם, ופה קוראים לו בשם, פה יש מזבח ופה יש מזבח. פה אמנם זה בדיוק הפוך בשם, כן? שם זה השם שלום, ופה זה ירב בו הבעל. כלומר, אם השם מגיע שלום, ואם הבעל מגיע ריב.
בניית מזבח מול ניתות מזבח.
נכון, אבל פה גם בונים מזבח. עכשיו, זה מעניין שהוא בונה שוב מזבח.
אבל כי?
מה?
כי הוא השם בהקשר של
ה... כי נתת מזבחו, נכון. כלומר, הוא מנתת את המזבח של הבעל, והוא רב עם הבעל, והוא עושה שלום עם הקדוש ברוך הוא ובונה לו מזבח. עכשיו, אני לא יכול להוכיח את זה, אבל אפשר גם להניח אפשרות כזאת, שהמזבח שהוא קורא לו השם שלום, זה המזבח שהוא בנה בלילה. רק שפשוט קיצרו לנו זה כדי לסיים את הסיפור ההוא, ואחרי זה יפרטו. כלומר, ואיבן שם גדול מזבח להשם, זה בעצם מה שיהיה אחרי זה, של ואי בלילה ההוא, ואמרו לו השם, לך תבנה, ואז הוא בונה. כלומר, מסכן להעביד אותו ככה, בנה מזבח אחד, ואז עוד מזבח, זה כבר רחמנות. בסדר. אז מה מטרת הסיפור הזה? מה נראה לכם מטרת הסיפור הזה?
אולי להשוות את זה, כאילו, שייצא מצב כמו משה, להראות את התחלת שם.
כמו משה? איך זה ידעו כמו משה?
סיפור של הצגה.
מה, הצגה של הדמות?
כן.
לא, למה צריך את זה אבל? כלומר, מה יש פה שלא הוצג בסיפור הקודם?
לא, נראה לי ליצור... מצב ש... כאילו... אני מבין את זה נכון, כאילו ליצור... כאילו, כדי לאחר מה שאמרנו, שיש פה כבר משהו אחר כאילו חדש וזה, אז הפעם אני... השם רוצה שיתבצע איזושהי פגיעה בעבודה זרה לפני שמתחילה הישועה עצמה.
הבנתי. כלומר, חייבים לפגוע בעבודה זרה קודם. האם זה קרה?
היה פה ניסיון לעשות את זה.
אתה אומר, והוא הצליח או לא הצליח? זאת השאלה.
לא, נראה שלא.
אז לכאורה השם עכשיו לא יושיע.
לא, או שהרמדן מעלה, הוא ביקש אות, אז תשובה של השם, אין לי שום בעיה לעשות אות, אבל זה גם צריך לעשות משהו בתמורה לאות הזה.
למה? זה ממש שערורייתי. נזכן גדעון, הוא כבר קיבל אות, ועכשיו פתאום השם אומר לו בלילה הוא, שנייה נזכרתי. אתה גם צריך לתת לי משהו בתמורה. איך תשמיד איזה מזבח? כן. אפילו לא לעשות איזה מסע קטל של כל עובדי הבעל. כאילו, פשוט תקח את המזבח הזה, תתחיל איתו. זה נשמע קצת מוזר, נכון? אבל מלבד זה, גם הסיפור עצמו, אני לא יודע אם הוא עובד או לא עובד, אבל יש פה הרבה עיסוק דווקא בחצי השני. לא, בסדר, הוא הלך מהר, עשה את מה שעשו לו, ואז בוא נגיע לעיקר. השכים משה עיר בבוקר, ואז הסיפור.
כן.
נכון? אז לכאורה זה המקום שאנחנו אומרים להתמקד בו בשאלה מה המטרה של הסיפור. אז אני חושב שדבר אחד אפשר כבר לומר לגבי החצי הזה, שהוא מציג את אנשי העיר בצורה מאוד אדוקה, נכון? הם כאילו ממש מתעקשים ובודקים ודורשים וחוקרים, וידרשו ויבקשו. לי זה מזכיר את עיר הנידחת, כן? שבדרשתה וחקרתה איתה וכו'. כלומר, בעיר הנידחת אתה, האיש המאמין, אמור לבדוק ולדרוש ולחקור היטב, ואם העיר הזאת באמת עבדה עבודה זרה, אז אתה שורף אותם, משמיד אותם וכו'. מה קורה פה? העיר הנידחת עושה את אותו דבר לגדעון. כלומר, מה העיר הנידחת ודורשת וחוקרת ומגלה, הנה יש פה איזה איש מאמין, בואו נהרוג אותו. כלומר, זה ממש כאילו הומור ומיטבו. האירוניה פה ממש ברורה, נכון? באים עיר הנידחת, וזה דומה לסדום, כן? זה גם דומה ליריחו במידה מסוימת. ועושים עיר הנידחת לגדעון. ואם אתם מחפשים עוד מישהו יותר אדוק מהם, אז זה יואש. הוא כל כך אדוק שהוא אומר, מה, אי אפשר להרוג את גדעון? הרי כאילו, זה יוכיח שאנחנו לא מאמינים באמת בבעל, שהוא יכול לעשות את זה לבד. עכשיו, יש כאלה שיגידו שהוא פה רק מדבר בציניות, נכון? עכשיו, למה זה לא יעלה על הדעת?
כי אנחנו כבר יודעים שהוא בעל האשרה.
כן, אבל יכול להיות שלא יודע, עכשיו אחרי שגדעון נמצץ מזבח הבעל, אז הוא פתאום...
לא, כי הוא לא רוצה שהבן שלו יהרג, אז הוא פשוט מוצא איזושהי דרך מדוחכמת לצאת מזה.
כן, אבל מה שבטוח, הם מאמינים לזה.
כן, הם מאמינים לזה. לא, ברור שהם מאמינים לזה, אבל זה שיואש מאוד צריך לבוא ולהגיד שהוא לא היה לו שום עניין שגדעון ימות, אז הוא מצא דרך מאוד חכמה להוציא אותם.
יכול להיות שהיה לו גם את האינטרס של זה שהוא רוצה לשמור את הבן שלו בחיים, זה נכון. אבל מה שבטוח זה שהדבר הזה הוא מספיק היה הגיוני אצלם במוח כדי לעבוד. כלומר, היה די ברור להם שוואלה, הוא צודק, נכון. כאילו, מה אנחנו עושים ככה לבעל? זה היה להם הגיוני. וזה עד כדי כך מוכיח עד כמה הם היו אדוקים בבעל. ואכן, אחרי זה הם קוראים לו עוד בשם, כן? ויקרא לו ויאמרו ירובעל, אמור ירב בו הבעל. כלומר, עוד, הבעל עוד יריב לו, כי נתז מזבחו. הם עוד יושבים ומצפים, נו, מתי זה כבר יקרה? כן? וקוראים לו עוד בשם כזה של, הנה הוא הירובעל, אז הבעל עוד ייכנס פה. אז זה דבר אחד שזה מעיד על אנשי העיר. ואם זה באמת אנשי העיר, ואנשי העיר האלה מן הסתם מייצגים את בני ישראל בכלל, כן, הם אלה שסביב גדעון, אז זה בעצם אומר שכל אנשי העיר, כן, בהקשר של ישראל כולם, כל בני ישראל, לא ראויים לישועה, כמו סדום. גם סדום, אותו דבר בדיוק, לא ראויה לישועה, ולכן היא נהפכת. אז בזה גם כן יש פה איזה משהו די בולט שמעיד על עוצמת החטא אצלם. אבל זה רק שוב מוכיח את מה שאמרתי מההתחלה, שהסיפור הזה עוסק פתאום בחטא של בני ישראל. כלומר, זה לא השם מושיע וזה עושה גרנו את העניין. קודם כל נטפל בחטא. והנה, תראו איזה חטא נורא והיום. דבר נוסף שאפשר אולי רק לומר לבבי הסיפור הזה לפני שאנחנו נמשיך, שני דברים, אבל דבר אחד שאפשר לומר עכשיו, אחד שאנחנו נראה בהמשך, זה כמובן ההקבלה למדרש על אברהם. די ברור, זה הרב מדן אמר, שהסיפור הזה הוא בעצם המקור, הסיפור עם אברהם והפסלים, שהוא הולך ושובר את הפסלים, ויש לו אבא, שהוא כל הפסלים אצלו בחנות, והוא בא ושובר את הפסלים, ואבא שלו אומר לו, מה עשית? הוא אומר לו, מה, נו, זה הוא הרג אותו. בקיצור, אתם מכירים את הסיפור? כנראה שזה מבוסס פה על הסיפור הזה, ובאמת גם אנשי העיר רוצים להרוג את אברהם, ואבא שלו מציל אותו עם איזה טריק. זה די בנוי על זה. עכשיו, זה רק מחזק עוד יותר את ההשוואה לאברהם, שכבר ראינו עם סדום. עכשיו, אנחנו נראה את ההשוואה הזאת עוד בחצי, בהמשך של הסיפור, עם הגיזה. אבל זה עוד יחכה לשבוע הבא. דבר נוסף שכן צריך לומר, הם הרי יושבים עכשיו ומצפים. מתי הבעל כבר יריב לו? נכון? עכשיו, מתי הבעל יריב לו? הם מצפים שמתי זה יקרה.
בקרוב.
בקרוב, נכון. אבל מה עכשיו אמור לבוא?
או ניצחון שלו על מדיין.
או מלחמה שלו במדיין.
כן.
כן. כלומר, בא האיש שעכשיו נצט את מזבח הבעל, והוא עכשיו יוצא למלחמה מול מדיין. עכשיו, כל עובדי הבעל מחכים שיקרה לו משהו. איפה עוד יותר מתאים שיקרה לו משהו? עכשיו במלחמה הזאת. אז פה אלי אסיס למשל מציע. כן, הוא מרצה בבר אילן, והוא גם כתב ספר על גדעון, ירובעל, וגדעון, אבימלך ויפתח. בכל אופן, הוא טוען שכאן זה המטרה של הסיפור בעצם. כלומר, השם שלח אותו כדי שזה מה שיקרה. כדי שבאמת המזבח שנוטט יגרום לזה שהם יקראו לו בשם הזה, ואז כולם ירחקו לזה שהמלחמה הזאת תוכיח שהבעל הוא האל האמיתי. והנה גדעון יהרג, וזה יוכיח שהבעל באמת רב בו. ואם גדעון מנצח, אז השם הוא זה שניצח. והשם הוא האל האמיתי. ובזה בעצם השם גורם לכך שהמלחמה הזאת תוכיח שהשם הוא האל האמיתי. כלומר, אתם לא מוכנים לחזור בתשובה, אז אעשה איזה טריק כדי שאתם תראו שהשם הוא זה שבאמת האל האמיתי. כן? אז זה מה שהוא אומר. אני חושב שזה לא חייב להיות, אפילו כמעט בלתי אפשרי, שהשם תכנן את זה, כי זה תלוי בעיקר בדברים שבבחירות של בני אדם. כלומר, מה היה קורה אם אנשי העיר לא היו מוצאים אותו, או אנשי העיר לא היו מוצאים אותו בבית של יואש, כי הוא לא היה בורח לשם, אלא היו מוצאים אותו בשדה ומחסלים אותו שם. מה היה קורה עם יואש? לא היה, היה מחליט להסגיר אותו אליהם? ומה באמת זה מה שהוא עשה? טוב, אין לי מה לעשות. ומה היה קורה אם יואש היה בוחר במשהו אחר להציל את חיי גדעון, ולא בטריק המחשבתי הזה? כלומר, כל הדברים האלה הם בחירה של בני אדם. וזה לא שהשם סידר את זה. השם היה יכול לסדר את המאורעות, אבל לא את זה. אבל מה שכן זה מה שקרה בסוף. כלומר, זה כבר מתחיל לקדם את התהליך של זה שיראו שהשם הוא זה שמשיע.
למה השם לכאורה אמר לו לעשות את זה?
עכשיו, למה השם אמר לו לעשות את זה? אני חושב שזה כן להתחיל את העניין של ההחזרה בתשובה, שלא הלכה. וגדעון עוד בגלל זה, עוד עכשיו הולך להגיד איזה, לבקש עודות. כן? צריך לזכור, למה הוא מבקש עודות? זהו, השם כבר הוכיח לו ונתן לו עוד. למה צריך עודות? אבל, אחרי המלחמה הזאת, יקרה בכל זאת איזה משהו. השם ירובעל, שהוא השם שבעצם מייצג את כל העניין הזה, כל הסיפור הזה של האם הבעל יריב לו או לא יריב לו, לא מופיע יותר. כן, היא מופיעה בפרק ז' פסוק א', והשכם ירובעל לא גדעון, וזהו. כן, אתם תעברו על כל הסיפור של גדעון, לא יופיע שום דבר מלבד גדעון.
עכשיו גדעון, אבל ככה זוכרים אותו.
ככה מי זוכר?
ככה מוזכר.
לא הבנתי.
מסיפור אבימלך הוא מתחיל
לא, זאת לפני עכשיו, מפסוק כ"ט של פרק ח' פרק ח' בעצם מסיים את סיפור גדעון פסוק כ"ח הוא הסיפור, הוא הפסוק חתימה ויקנע מדיין לפני בני ישראל ולא יאספו לצאת ראשם ותשקוט הארץ 40 שנה בימי גדעון כן, זה הסיום של סיפור גדעון אנחנו מכירים את החתימה הזאת מכל סיפור אחר שהיה לנו ואז וילך ירובעל בן יואש וישב בביתו ולגדעון, יש פה עוד משחק, כן? ירובעל, גדעון, ואז גדעון, ואז גדעון, ואז בפסוק למד ה' ולא עשו חסד עם בית ירובעל גדעון. ופרק ט', שזה הפרק של אבימלך, כל כולו רק ירובעל. אין גדעון אפילו פעם אחת, תמיד אומרים ירובעל. פתאום חוזרים לדבר על ירובעל. עכשיו, למה חוזרים לדבר על ירובעל פתאום?
כי זה כאילו נקמת הבעל?
יש בזה גם משהו, כלומר, קודם כל, כל הבעל חוזר. חזרה של העבודה זרה. כן, הם עובדים עבודה זרה, כל הסיפור מלא בזה.
Revenge of the Baal.
כן, משהו כזה. עכשיו, שימו לב עד כמה זה בוטה. כלומר, ירובעל חוזר פה. כן, הבעל עצמו חוזר פה. הרי פסוק אחד לפני זה נאמר כאילו שכשמת גדעון, אז וישובו בני ישראל ויזנו אחרי הבעלים, וישימו להם בעל ברית לאלוהים. הבעל חוזר. דבר שני, איך אבימלך מחסל את כל בית ירובעל בעצם? הוא מדבר עם בעלי שכם. כן, לא אנשי שכם, בעלי שכם. זה ביטוי שמיוחד לסיפור הזה. בעלי שכם. כן, והם אחרי אמו מדברים עם בעלי שכם, ואת ליבם אחרי המלך. ואז הם נותנים לו כסף בשביל להרוג את האחים שלו, נותנים לו 70 כסף מבית בעל ברית. כלומר, עם הכסף של הבעל, עם בעלי שכם, עם הבעל והכוח שלו, הוא הולך להרוג את ירובעל. או את, נכון, את ביתו. כן, זה ממש כאילו הבעל פה נוטף מכל חור. ואפילו ממליכים אותו עם אלון מוצב אשר בשכם, שזה שוב, כאילו...
האלה.
כמו האלה, עץ של עבודה זרה בשכם. ושם ממליכים אותו למלך. אז הבעל פה ממש חוזר. בלי ספק, דרך אגב גם השם לא מופיע יותר. בכל פרק ת' אין יותר את שם השם. רק אלוקים. כן, עד כדי כך שאפילו יש איזה חוקר שניסה לטעון שאלוקים פה זה לא השם. כן? וישלח אלוקים רוח רעה בנביא מלך ובמבל השכם, זה לא אלוקים הזה, זה אלוקים שהם בחרו. הם שמו להם בעל ברית לאלוהים, נכון? אז זה אלוהים. אז בוא נגיד, אני אפילו לא יכול לומר שאני בוודאות יודע שזה לא נכון, אבל זה כנראה לא נכון. לפחות כשמגיעים לשלב שהשם עושה משהו. וישלח אלוקים רוח רעה בנביא מלך ובמבל השכם, והבגדו בעלי שכם באבי מלך, זה, השם פה מחזיר כבר מלחמה שערה, עד שבסוף באמת אבי מלך נופל ומת. ואז נגמר, וישב אלוקים את רעת אבימלך אשר עשה לאביו להרוג את 70 אחיו ואת כל רעת אנשי שכם ישיב אלוהים בראשם ותבוא עליהם כלילת יותם בן ירובעל כלומר המילה האחרונה של פרק ת' זה ירובעל ואם אתם זוכרים המילה האחרונה של הסיפור של גדעון היה ותשקוט הארץ 40 שנה בימי גדעון כלומר הסיפור ההוא בסימן של גדעון והמילה האחרונה שלו זה גדעון והסיפור הזה זה בסיפור, בסימן ירובעל והמילה האחרונה שלו זה ירובעל ממש בצורה סימטרית, וזה לא הכל. כל הסיפור מתחילתו ועד סופו יהיה סימטרי. אנחנו עוד נראה כשנגיע לאבימלך. אז יש פה איזשהו מצב שיכול להיות שיש פה איזה מין נקמת הבעל, קראת לזה. אז יש פה איזשהו בעיה. שם, מתישהו זה מגיע. כשכמובן זה לא שהבעל בעצמו נוקם, כי אין לו כוח, אלא אנשיו המייצגים שלו. בסדר, בשבוע הבא אנחנו כבר נראה את ההמשך. נוכל לראות מה קורה, אולי אפילו נגיע למלחמה. אנחנו רוצים לראות דם.